ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף י' ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים. בנוסף להסבר פשוט לנלמד, אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים מהמשנה בי' ד' עמוד א', ארבע שורות מלמעלה. מיד אנחנו נתייחס למבנה בכך שנסתכל בשוליים ממו תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים פס כפול. הוא בא להדגיש את המילים תבלין וגם המילה מלח. והנושא הוא כתי שתם, לכתוש, לטחון נקרא לזה, תבלינים ומלח. ואנחנו נראה פה מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנושא הזה. המשנה, בית שמאי אומרים, תבלין נידוחין במדוח של עץ, והמלח בפח או, כלומר, הוא בעץ הפורור. אנחנו נסתכל ברש"י בשורה ראשונה, אחרי שבית שמאי אומרים שתבלין נידוחים במדוח. רש"י כותב, מדוח הוא בוכנה שמקין בו כדרכו, ואין צריך אלא שינוי זוטה, שינוי קטן. אבל במלח, במקום שיש מלח גסה, בפח של חרס ידוחנו, ולא במדוחה. אנחנו נמשיך ברש"י שמסביר מה זה בעץ פרור. כף גדולה שקוראים, ומביא לשון לועזי, דמלח באי שינוי, ובגמרא מפרש טעמה. נחזור למשנה, המשך המשנה, ובית הלל אומרים תבלין נידוחין כדרכן במדוח של אבן, והמלח במדוח של עץ. זה שינוי זוטה. רש"י כותב, והמלח במדוח של עץ, זו שיטת בית הלל, שינוי באי, אבל סגי בהי שינוי זוטה. כעת יש צורך להתייחס למבנה בקטע הגמרא הבאה. אנחנו בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מי תיימה דלכולי אלמה מלח באי שינוי, עליבא דמשנתנו. מבחינת מבנה הגמרא, אתם רואים צורת פפיון ומספרים רומאיים 1 ו-2, שתי דעות, אי באי שינוי בכתישת מלח. אז לבינתיים, לפי משנתנו, לכל הדעות, בית שמאי בית הלל, מלח צריך כתישה בשינוי. הרמה של השינוי הוא המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. נמשיך כעת בגמרא. דקולי אלמה מיהת מלח ביה שינוי. מי תיימה. רב הונא ורב חיסדא, אחד אמר, כל הקדרות כולן צריכות מלח. ולכן יש לומר שמאתמול, מערב יום טוב, הוא ידע שהוא יצטרך להכין את המלח, לקטוש את המלח הגס. ואין כל הקדרות צריכות תבלין. ועל כך רש"י מסביר, ואדם אינו יודע מה יעלה בליבו לאכול מחר, כלומר ביום טוב. אז הציפיות מהבן אדם לגבי כמה הוא מצפים ממנו להכין מערב יום טוב שונה במלח מול שאר תבלינים. וחד אמר, כל התבלין מפיגין טעמן, ומלח אינה מפיגה טעמיים. מכינים את זה מראש מערב יום טוב, לא יהיה שום שינוי ברמת הטעם בין מלח שנידוח ערב יום טוב למלח שנידוח ביום טוב, הוא לא מפיג טעמה. זה אינו אותו דבר כשמדובר בתבלינים. יש מושג של תבלין שהוא טרי, שנידוח טרי. מהי בינאיו? שואל את אומר, מה ההבדל בין ההסברים של הראשון והשני? עיקר בינאיו, המקרה הבא יהיה, נקרא לזה, מבחן שדרכו נוכל לראות את ההבדל בין ההסברים. דיידה מי כדירה בי לבשולי, הוא ידע מערב יום טוב איזו כדירה, איזו מתכון הוא אמור להכין ביום טוב, אבל כבר ידע מאתמול, וזה אומר שהוא ידע איזו תבלין הוא יצטרך. לכן לפי הלישנה ראשונה צריך שינוי בקטישת התבלין, לפי הלישנה שנייה אין צורך לשינוי, כי הוא לא היה יכול להכין אותו מערב יום טוב בלי להפסיד הטעם. אפשר ביחד לקרוא את זה ולראות את זה ברשי, דידע מאתמול מי כדירה בי לבשולי, וזה אומר איזו תבלין הוא היה צריך, ללישנה קמה בי שינוי, ללישנה בטרה לא בי שינוי. ממשיך הגמרא עם עוד הבדל. אינמי במוריקה, זה תבלין שלא מפיג טעמו. אז לפי לישנה שנייה, הוא לא מפיג טעמו, אז הוא כמו מלח, ואז הוא צריך שינוי אם אתה מתכוון לקטוש אותו ביום טוב. אבל לישנה קמה הוא לא צריך שינוי, כי לא מדובר שהוא ידע אתמול שהוא מתכוון להכין תבשיל שצריך מוריקה. אבל כפי שאמרנו מקודם, לפי ההסבר השני זה תבלין שלא מפיג טעמו, ולכן למה לא הכנת אותו מערב יום טוב? ואם לא הכנת, אז ביום טוב אתה צריך לעשות אותו בשינוי. הגמרא ממשיכה, אמר רב יהודה משמואל, כל הנידוחין נידוחין כדרכן ואפילו מלח. שואלת אומר, והאה אמרת מלח בעי שינוי, אבל עד כה אמרנו שמלח לכל הדעות צריך שינוי, אז מה זה ששמואל אומר גם מלח הוא לא צריך שינוי? התשובה, הוא דאמר כי היי תנה, שמואל מתבסס על התנה שנראה עוד מעט, תניה. אמר רבי מאיר, לא נחלקו בית שמי ובית הלל על הנידוחין שנידוחין כדרכן ומלח עמהם. כלומר, אתה בא לדוח לקטוש תבלינים, ובאותו מעמד אתה מתכוון לדוח מלח גם כן, אז במקרה כזה לפי רבי מאיר כל הדעות אפשר לדוח כדרכן, לא נחלקו אלא לדוחה המלח בפני עצמה. כלומר, אין לך כוונה לדוח כעת תבלינים אחרים, רק מלח. האם אפשר לדוח אותה כדרכה כשאר תבלינים, שבית שמאי אומרים מלח בפח ובעץ הפרור לצלי, כלומר זה דבר מועט, אתה מולח בשר לפני צליה, בעצם מבחינת הלכות מליחה הצלי מוציא את הדם, אבל נוהגים להוסיף קצת מלח, אבל לא לקדרה, זה דורש כמות רב של מלח, וההתר הזה של לדוח במלח בפח ובעץ הפרור לא תופס אם מדובר בהכנת הבשר לבישול בקדרה. ובית הלל אומרים, ואנחנו רואים פה קטע בסוגריים, הם סוגריים לשם דילוג, בתוכם הלשון צריך תיקון. אז אחרי הסוגיים בית הלל אומרים לכל דבר, כלומר אפילו לקדרה, מלח לשם מליחת הבשר לקראת בישולו, ואפשר לכתוש אותו כדרכה. נחזור מה שדילגנו. בית הלל אומרים בכל דבר, שואלת אומרת בכל דבר סלקא דאיתך, ואפילו האם אתה מתכוון לומר שאפילו בדבר שלא ניטל בשבת, אלא אימא לכל דבר. אנחנו נלמד ביחד רש"י בדיבור מתחיל לכל דבר, אפילו לקטירה. כלומר, ניתן לקטוש כמות גדולה של מלח, לא רק כמות קטנה של צלי, אלא גם לקטירה, ועל כוחך כדרכה. אמרי, ככל דרך שיטת השס, ועל מה נחלקו דומיה? דלא נחלקו, כלומר, לא נחלקו על התבלין ומלח כאחד, שקודשים אותם באותו מעמד שנדוחים כדרכן. על מה נחלקו? לדוח כדרכה על מלח בפני עצמה, שבית שם הימים בפח בשינוי, ועוד מחמיר לצלי, כלומר גם בכמות, רק מעט ולא לקדרה. ובית הלל אומרים לכל דבר נדוחית כדרכה, ולא הוא צריך לפרש שכבר פירש. נחזור להמשך הגמרא. אמר לי רב אחא בר דלא לברי, רב אחא אמר לבנו, כי דייכית, כשאתה תכתוש מלח, עצלי עצלוי ודוח. מה זה עצלי עצלוי? רש"י כותב, התה המדוחה על צידן, דסבר כשמואל. רב אחא סובר כשמואל, דאמר נידוחת כדרכה במדוח של אבן, לא של חרס ולא של עץ, אלא אבן, זה הדרכו. ומיהו שינוי זוטה באי לשנויה, וזה על ידי כך שהוא יתה את הכלי. אנחנו חוזרים לגמרא. רב ששת שמע קול בוכנה, אמר, הוא שמע קול של הבוכנה, אותו כלי שקודשים בו המלח, והוא שמע את זה במדוחת מלח. אמר, רב ששת אמר, היי לב מגבי דביתי הוא, זה לא בא מתוך ביתי. כפי שרואים, רב ששת לא הסכים לקטישת מלח כדרכו. שואלת אמרה, ודילמה עצלי עצלי, אולי זה לא היה ממש כדרכו, כי היטו את הכלי, ולכן אין מקום לביקורת של רב ששת. לא, זה לא המצב. דשמעי דהבי צליל צליל, כמו צלול קלה, הכל היה צלול, ואם היו מתאים את הכלי, זה היה מוריד מצלילות הצליל של הקטישה. שואלת אמרה, ודילמה תבלין הבו, ש אין צריך שינוי, ושוב לא היה מקום לרב ששת להגיד זה לא בא מהבית שלי. הגמרא עונה, זה לא היה תבלין, תבלין נבוכי מן בחקלאיו, הקול של תבלין בשעה ששוברים את הגרעינים אינו קול צלול כמו אצל קטישת מלח, אלא קול שהגמרא מתארת אותו מנביך נבוכי. משמעות הלועזי שרש"י מביא זה כמו נביחת הכלבים, אבל זה אינו קול צלול. ומה שרב ששת שמע, הוא שמע קול של קטישה צלול, שהוא הבין שזה קטישת מלח בלי שום שינוי, אפילו לא הטיית הכלי, ולכן רב ששת הכריז שזה לא בא מתוך ביתו. תנו רבנן, לפני שנתקדם יותר רק נשים לב מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, שימוש במכתשת. מעוינים שנראה עוד מעט הם הסבירים לברייתא שאנחנו פותחים פה עכשיו, אין עושין וכו'. הגמרא, תנו רבנן, אין עושין טיסני. טיסני זה לחלק גרעין חיטה לארבעה חלקים על ידי קטישה. זה אסור ביום טוב משום תורח. ומשמע שלכתוש שלא על ידי תרחה יהיה מותר. הגמרא ממשיכה, ואין קודשים במכתשת. על זה הגמרא שואלת, על הברייתא הקצרה הזאת הגמרא שואלת, תרתי? הסיפה משמע שאין קודשים כלל. הרישא לא שלל קטישה לגמרי, רק קטישה שכרוך בו תרחה. אז איך ניישב את הרישא והסיפה? עונה הגמרא, הכי כמה, ואמרנו שכאן ההסברים, כאן המעוינים מבליטים ההסברים לברייתא שקראנו עכשיו. אז ההסבר הראשון, הכי כמה, מה טעם אין עושין טיסני? לפי שאין קודשים במכתשת. אם זה הפירוש, שואלת הגמרא, ולמה אין קודשים במכתשת? למה יש צורך להוסיף שאין עושין טיסני? הגמרא עונה, איתני אין קודשים במכתשת, הווה מנהני מילי במכתשת גדולה, אבל במכתשת קטנה אימה שפיר דמי, כלומר אפילו בטיסני. כמה שמלן שגם לא במכתשת קטנה. כמה שמלן, כותב רשי, אין עושים טיסני כלל, לפי שאין קודשים שום קטישה במכתשת. והך מכתשת על כוכך לא שנה גדולה ולא שנה קטנה. מדתני רישא אין עושין טיסני כלל. אז יוצא בשלב הזה שגם להשתמש במכתשת קטנה הוא אסור. נחזור לגמרא והתניא. גמרא שואלת, אין קודשין במכתשת גדולה, אבל קודשין במכתשת קטנה. שימוש במכתשת קטנה זה נחשב כלאחר יד, כי הוא מיועד רק לתבלין. אנחנו ברשי רואים, אבל קודשה בקטנה דהווה כלאחר יד דהינה אלא לתבלין. אז איך אנחנו ניישר את ההסבר שראינו מקודם עם הגילוי הנוכחי שהאיסור בשימוש במכתשת אינו כולל שימוש במכתשת קטנה? אמר אביי, כי תניא נמי מתניתא, ובמילים אחרות לא נסביר כמו שראינו מקודם מה טעם שהסיפה בא לתת טעם לרישה, לא כך. נקרא הגמרא עוד פעם, אמר אביי, כי תניא נמי מתניתא במכתשת גדולה תניא. וכעת נעזר ברשי, כי תניא נמי מתניתין דליאל מכתשת גדולה תניא, ולא תימה מה טעם כמר, אלא תרתי קטני. בברייתא שבו פתחנו יש שתי נקודות, והכי כמר, אחד, אין עושים טיסני כלל אפילו בקטנה, שתיים, אין קודשים שאר קטישות במכתשת כגון דייסה וסתם מכתשת בגדולה כמיירי. אז אם מדובר בטיסני, איך אומרים? תשכח ממנו, כי לא עושים אותו ביום טוב גם במכתשת קטנה. אבל שאר קטישות ההקפדה הוא רק בשימוש מכתשת גדולה, שזה לא מתאים ליום טוב, זה נקרא לזה עובדה דחול. אבל במכתשת קטנה ניתן להשתמש בשאר קטישות. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ואנחנו רואים עוד מויין מספר 3. רבא אמר לא קשיא הלן והלהו. הרי מצד אחד ראינו שאין קודשים במכתשת, מצד שני הגמרא הביאה ברייתא שאומרת שקודשים במכתשת קטנה. רבא מיישב, הוא אומר זה תלוי איפה, ורשי מסביר. רב אמר לעולם מה טעם כמר. כמו שראינו בתשובה הראשונה, הברייתא נבנית בצורה כזאת שהסיפה בא לתת טעם לרשע ובקטנה נמי קאי. כשהברייתא שבו פתחנו אמר אחרי שאין עושים טיסני אין קודשין במכתשת, כלומר זה הטעם שאין עושים טיסני, כי לא משתמשים במכתשת כלל ובקטנה נמי קאי. כמר ממשיך רשי, אין קודשין כלל. עוד רמין על הלב על קודשין, ראינו שכן קודשין בקטנה. אז התשובה, ורשי מרחיב, הלן, כותב רשי, דלת לן עבדי, אין לנו עבדים, דמזלזלי, שמזלזלין בהלכות יום טוב. הלהו דאית להו עבדי, דמזלזלין ועושים בגדולה ואומרים בקטנה עשינו. אז זה, שוב פעם, זה תלוי אם, אם אתה נמצא במקום שאין עבדים, אז יש מרחב טיברון יותר רחב, כי ניתן להשתמש בקטנה ולא יבוא בתרמית כמו שתהיה רשי במקום שיש עבדים. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא. רב פאפי איקלה לבי מור שמואל. רב פאפי הגיע לביתו של שמואל, הייתי לי דייסה ולא אכל. הגישו בפניו דייסה, דייסה כפי שראינו אגב אורחה מוקדם יותר, הוא דבר שצריך קטישה כדי להכין דייסה, קודשים את החיטה. אז הוא, וכמובן אנחנו מדברים ביום טוב, והוא לא רוצה לאכול ממנו בגלל שזה נעשה במכתשת גדולה. הגמרא שואלת, ודילמה במכתשת קטנה עבדוה, כאילו כדת וכדין? אז הגמרא עונה לו, דחזיה דהווה דייק תפי, הוא היה תחון היטב, זה מאפיין מכתשת גדולה, לא מכתשת קטנה. ודילמה מאתמול עבדוה, אולי הכינו, קדשו את התבואה מאתמול בהתר. לא, דחזיה דהווה קלף ציירי, היה לו צבע, רשי כותב, צוהר מראיתו היה כלוף ולבן. זה היה משהו שמעיד על כך שהוא נכתש טרי. ואיבה את אימה, שייני בי מר שמואל, עוד הסבר למה ההיסוס של הסירוב של רב פאפי. הבית של מר שמואל זה שונה, דאיקה פריצותא דעבדי. הזכרנו מקודם שעבדים הם נוטים לזלזל, אז לכן הוא חשש מפני האפשרות שהם עשו את זה שלא כדת וכדין, בגלל שוב פעם שהם עבדים. הנושא במילה אחת, בורר, זה להפריד האוכל מן הפסולת. מתניתין, הבורר קטניות ביום טוב. בית שמאי אומרים בורר אוכל ואוכל, ובית הלל אומרים בורר כדרכו, בחיקו, בקנון ובתמחוי, אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בקברה. רבן גמליאל אומר אף מדיח ושולה, אתה שופך, יכול לשפוך מים על הקטניות שיביא לידי כך שהפסולת יצוף למעלה, זה ושולר, ותמשוך משם את הפסולת שצף למעלה. אנחנו רואים שבית שמאי שוב פעם הם מחמירים ואומרים שאתה יכול להוציא אוכל מתוך הפסולת ותאכל אותו מיד. נציין שבית שמאי שאומרים בורר אוכל ואוכל, הכוונה שהוא יברור אוכל מתוך הפסולת, יניח את הפסולת ולוקח את האוכל, וזה נחשב שינוי. הנושא הזה אפשר להרחיב עליו ואין כאן המקום, אבל אני מפנה, כל אחד יכול ללמוד את התוספות דיבור המתחיל הבורר לשם כך. מידך בית הלל אומרים בורר כדרכו, מה פירוש כדרכו? זה שאתה מוציא את הפסולת ומשאיר את האוכל. ויש עוד פרטים במשנה, אתם שמתם לב אולי רש"י לא מתייחס לפרטי הפרטים של המשנה, גם אנחנו לא. הגמרא היא כאן שנייה ממש בסגנון מקוצר, אבל כל אחד יכול לעיין ליתר הפרטים במפרשים על המשניות. אנחנו נתקדם עכשיו לתוך הגמרא. תניא, אמר רבן גמליאל, במה דברים אמורים? מתי בית הלל מתירים להוציא את הפסולת ולזרוק אותו ולהשאיר את האוכל כאן? כשהאוכל מרובה על הפסולת. אבל פסולת מרובה על האוכל, דברי הכל, גם בית הלל יסכימו נוטל את האוכל ומניח את הפסולת. הגמרא שואלת, פסולת מרובה על האוכל, מי יקמן דשרי? הרי האוכל כאן בטל ברוב הפסולת והכל אסור, אפילו בטלטול. הגמרא עונה, לא צריכה, מה שנאמר כאן פסולת מרובה לא עניין של כמות, אלא מה? דנפש בתירחה. יש מצב שהפסולת הוא דק וזוטר בשיעור, הוא דק וזה מקשה על הוצאותו, אז לכן נקרא פסולת מרובה מבחינת התירחה, אבל מבחינת שיעור וכמות הוא המיעוט, והרוב באמת אוכל. אבל במצב כזה שהתירחה מרובה להוציא את הפסולת, אז בית הלל גם יגידו כמו בית שמאי, שקודם שאתה תוציא את האוכל ותשאיר מאחורה את הפסולת. רבן גמליאל אומר, אף מדיח ושולט, תניא, אמר רבי אלעזר ורבי צדוק, ככה היה מנהגן של בית רבן גמליאל, שהיו מביאים דלי מלא עדשים ומציפים עליו מים ונמצא אוכל למטה, הוא שוקע, הוא יותר כבד, הוא פסולת למעלה. שואלת רמה והת תניא איפכא, שהאוכל למעלה והפסולת למטה, לא קשר. רבא עפרא הבגילי, תלוי על איזו פסולת מדובר. אם מדובר באפר, אז הוא נהיה יותר כבד בתוך המים, אז הוא למטה מן האוכל, האוכל למעלה. אבל אם מדובר בגילי הקש, שצומח יחד עם העדשים ואתה שופך על העדשים את המים, מה יצוף למעלה? הקש, כי הוא קל מן האוכל. בית שמאי אומרים, אין משלחים ביום טוב אלא מנות. עכשיו המילה מנות הוא מילת מפתח, ורש"י כותב פה, אלא מנות דבר המוכן ואינו עשוי להניחו למחר, כגון חתיכות בשר, חתוכות לפני האורחים וכן דגים. אם זה מזכיר חלק ממצוות פורים, משלוח מנות, אז יש קשר מבחינת המשמעות של המילה מנות, כמו שקראנו עכשיו ברש"י. אנחנו נמשיך במשנה. אל בית הלל אומרים משלחים בהמה חיה ועוף בין חיים בין שחוטים, משלחים יינות שמנים וסוטות וקטניות, אבל לא תבואה. תבואה אינה ראויה היום. רבי שמעון מתיר בתבואה. למה? כי אפשר לבשל את התבואה, לא צריכים דווקא לקטוש ולדחון ולעשות מזה כמח, שהם מלאכות שאסורות ביום טוב עצמו. ואם תשאלו למה הם תוכנים חיטים ביום טוב, כי זה דבר שהיה אפשר לעשות אותו מאתמול ולא היה מפיג טעמו כלל אם הייתם תוכנים מערב יום טוב. והזכרנו את הרעיון הזה בעמוד הקודם בעניין קטישת מלח. תני, ממשיך הגמרא, תני רבי חייא, ובלבד שלא יעשנו בשורה. תנה, אין שורה פחותה משלושה בני אדם. אנחנו דיברנו על שליחת דורון מאדם לחברו, אז לא לעשות את זה על ידי אנשים הרבה, כי זה, איך אומרים, עושה רעש. וזה נראה, רש"י מסביר, כאדם שמוליך למכור בשוק. ממשיך הגמרא עם שאלה, באי רב רש"י, תלתה גברי ותלתה מיני מאי. הזכרנו מכל מה לא, אסור לשלוח למשל נתחי בשר על ידי שלושה אנשים. מה אם לשלוח על ידי שלושה אנשים, אבל כל אדם נושא איתו מנה אחיר, לו אחד דגים, אחד פירות ואחד בשר? זה השאלה, והגמרא מסיימת פה בתיקו. הרש"י דיבור המתחיל מי, מי אז לינן בתר כל מין ומין ושרי, כי אחד יכול לשלוח איש אחד עם כל מין, זה בלא זה. אם אני רוצה לשלוח פירות לחבר שלי, אז אני מעסיק אדם, אני מבקש מאדם אחד והוא מביא פירות לפלוני, זה מותר. אז אם היינו מפרידים כל אדם בנפרד עם המין, עם המנה שלו, זה מה שמותר. עכשיו שצירפתי אותם, אולי זה בסדר. עוד דרמה, השתמיע אב שמיר אותם. מצד שני, עכשיו ששלושה אנשים ביחד, זה עושה רעש וזה לא מתאים ביום טוב. אז הגמרא משאירה את זה ללא מענה. רבי שמעון מתיר בתבואה. תניא, רבי שמעון מתיר בתבואה כגון חיטין לעשות מהם לודיות, מאכל חיטים, שעורים ליתן לפני בהמתו, עדשים לעשות מהם רסיסים, זה מאכל העשוי מעדשים. כל אחד מהדוגמאות האלו כמובן לא מצריך תחינה. המשנה, משלחין כלים, כלים זה בגדים, בין תפורים בין שאינן תפורים, ואף הפי שיש בהם כליים, והן לצורך המועד, אבל לא סנדל המסומר ולא מנעל שאינו תפור. אשי כותב, אבל לא סנדל של עץ מצופה אור ומסמרות קבועים בו שגזרו חכמים עליו שלא לנעלו בשבת וביום טוב, משום מעשה שהיה שנהרגו הרוגים בשבת על ידי זה שהם היו לבושים סנדלים כאלו ודרכו איש על חברו, זה מסופר במסכת שבת. כל אחד יכול לעיין שם לסיפור. אבל עקב האסון הזה, אז גזרו שלא נועלים את הסנדל המסומר בשבתות וימים טובים, ומילא לא שולחים אחד לחברו את הדבר הזה, הוא לא שייך לצורך החג. הגמרא ממשיכה, רבי יהודה אומר, אף לא מנעל לבן בני שצריך אומן. האומן הוא ישחיר את האור של המנעל הזה, המנעל הלבן, זה הכלל, כל שנותן בו ביום טוב, כל דבר שאתה יכול להנות ממנו באופן מיידי ביום טוב, משלחין אותו. כלומר, משלחין אותו ביום טוב. הגמרא פותחת עם שאלה, ואנחנו נסתכל קודם בשוליים תחת הכותרת נושא, למה מותר לשלוח בגדי כליים ביום טוב? כלומר, איך הם רואים לחג? אנחנו נראה שימוש בפס כפול, הם שלבים של בירור של היתר לשלוח כליים ביום טוב. לאור הכלל שבמשנה, שמותר לשלוח דברים ש... אפשר להנות מהם במועד, בחג, אומרת הגמרא, ואנחנו מציינים שכאן השאלה עד השורה האחרונה, בשלמה התפורים, המשנה דיברה על שליחת בגדים, בגדים תפורים, חזו למרבוש, הם רואים לבוש אותם, אז זה לצורך המועד, שאין תפורים, מה לגבי בגדים שאינם תפורים, נמי חזו לחסויה, אפשר לתכסות בהם, אלא כלאיים למי חזו. המשנה התירה לשלוח גם בגדים שיש בהם כלאיים, אבל למה זה ראוי? וכי תימה חזו למי מחתותי, אולי תגידו, אפשר לשטוח את ה בגדים שיש בהם כליים מתחתיו. והתניא, אבל זה לא אפשרי, לא יעלה עליך. זה מה שכתוב בתורה לגבי איסור כליים. אבל אתה יכול להציע תחתיך, זה מדורייתא, אבל אמרו חכמים, אסור לעשות כן, שמא תכרח לא נימה על בשרו. אולי חוט של כליים, דווקא אם גם אם שמת את הכליים מתחתיך, אבל חוט אחד יעלה עליך. והפסוק אמרה, לא יעלה עליך. וחיתמה דמפסיק מידי ביני ביני, אולי בכל זאת אתה יכול לשטוח בגדים שיש בהם כליים, ותניח עליהם משהו אחר, חומר בד קשר, בד שאין בו כליים, על הכליים, ממילא זה ימנע את מה שכתוב פה עליית נימה על בשרו, כי שמת משהו מפסיק, אבל זה לא עוזר. ואמר רבי שמעון בן פרזי, אמר רבי שמעון לוי, אמר רבי יוסי בן שולה, אמר רבי, משום קהילה קדישה די בירושלים, אפילו 10 מצאות זו על גבי זו, וכליים תחתיהם אסור לישון עליהם. אז אנחנו עדיין לא מבינים מה האפשרות להנות מכליים בחג, שניתן לשלוח בגדים שיש בהם כליים, אלא בוילון. אולי בצורה כזאת אפשר להנות, שאתה תולה את הבגדים האלו בכניסת הבית כנגד הפתח, והוא משמש כוילון. אבל גם זה לא, ואמרו לה, מפני מה אמרו וילון תמי? מפני שהשמש מתחמם כנגדו. רש"י כותב, מפני מה אמרו וילון תמי מקבל טומאה, ולא עשהו כאחד ממחיצות הבית שאינן מקבלות טומאה. הוא סתם מחיצה שעומד בבית, הוא לא כלי, הוא לא נחשב כלי שמקבל טומאה. למה הוילון הזה אמרנו שהוא כן מקבל טומאה? ממשיך רש"י, הוא אומר, מפני שהשמש מתחמם כנגדו, מתעטף בשוליו, לפי כך יש תורת כלי עליו, וכיוון דם מתחממים כנגדו, אסור לעשותו כליים. נמשיך בגמרא. אז איפה אנחנו אוחזים? אין לנו הסבר עדיין למה מותר לשלוח בגד שיש בו כליים ביום טוב. אנחנו ממשיכים בדף ת' ו' עמוד א', אלא בקשים. רש"י כותב למעלה, בגדים קשים שאין מחממים מותר לשב עליהן. זה מה שרשי מסביר. יש דיון בתוספות בנושא הזה, אבל נסתפק בזה. והנה הגענו להסביר למה ראוי בגדים שיש בהם כליים, כי מדובר בגדים קשים. וכי ממשיך הגמר ואומר, וכי הדי אמר רב הונה ברי דרב ישוע, היי נמתה, זה סוג של בגד, גמדה דנרש, הוא קשה, בגד קשה, נרש זה שם מקום, שריה, אם הוא עשוי מכליים הוא אינו אסור, כי הוא קשה. אשי כותב, שריה לישיבה שאינו מחמם. אמר רב פאפה, ארדלין, אין בהם משום כליים, הם קשים. וארדלין, אשי מסביר שהוא קשור לנקרא לזה הנעלה, הוא מצטט מה שהוא ראה בתשובת הגונים שרגילים ללובשן תחת מנעליהם ועליהם אור של תיישים ובדים תחת כאיתן כנגד העקב של רגל, יש עושים אותו תן של צמר וקוראים אותן ארדלין. אז מאחר שהוא קשה, הוא מותר. אמר רבה, ממשיך הגמרא, הני צררי, צרור, כמו תיק קטן. הצררי האלו, יש צרורות שונות. דפשיטי זה אלו שעשויים להכיל, להכניס בהם מטבעות. אין בהם משום כליים. בזרני הם עשויים להכיל זרעים, יש בהן משום כליים. רב אשי אמר, אחד זה ואחד זה, אין בהם משום כליים, לפי שאין דרך חימום בכך. אנחנו צריכים לחזור ולהבין מה צד האיסור יכול להיות בתיקים קטנים כאלו. אז אנחנו נסתכל ברשי, צרי דפשיטי אין בהם משום כליים, בגד כליים שצרורים בו מעות, מותר לתיתן בחיקו, שהמעות מקשין אותו ואינו מחמם. זה דבר מעניין, לפי הסבר של רשי, זה לא עניין של טיב הבד, אבל מה ששמים בתוכו גורם לכך הצרור הזה הוא נהיה קשה, הוא ממילא לא מחמם. זה בניגוד לצרור תיקון כזה שהוא עשוי מכליים ושמים בתוכו זרעים, אז זה אסור. אסור, רשי כותב, ואסור לתיתן בתוך חיקו. רב אשי חולק ואומר שאין, זה לא דרך חימום, אז לכן גם אם הוא צרור ששמת בהם זרעים, אתה יכול לשים אותו בתוך חיקו. הגמרא ממשיכה, אבל לא סנדל המסומר, סנדל המסומר מתיים לא. הגמרא עונה, משום מעשה שהיה, כפי שהזכרנו מקודם, והסיפור מובא במסכת שבת דף סמך. אמר הבאי, סנדל המסומר אסור לנעלו, אמרנו, זה לנעול אותו ביום טוב או בשבת, ומותר לטלטלו. כי בסופו של דבר הוא כלי. אסור לנעלו משום מעשה שהיה, שחכמים גזרו מאחר שהיה אסון על ידי הנעליים האלו בשבת, אז לא נועלים אותם בשבת ולא ביום טוב. ומותר לטלטלו, איך אני, איך אפשר לדעת את זה, איך הבאי יודע את זה? מדיקתני אין משלחין, כל האיסור סביב הסנדל המסומר זה לא לשלוח אותו. איס אגדי תחסו לטלטלו השתה לטלטולי אסור משלחין מבעיה, אם היה איסור על טלטול אז לא, אין, אז לא היה צורך להגיד שלא שולחים אותם, זה היה פשוט. ולא מנהל שאינו תפור פשיטה, הוא אז הוא לא ראוי בכלל להשתמש לשימוש. אז איך, איך, למה יש הסבר, הסיבה ללמד דבר של כל כך פשוט, שלא שולחים מנעל שאינו תפור? לא, נצחה דף אגב דנקת בשיחי. נכון, הוא לא תפור, אבל הסוגיה דבוקה, מחוברת לעליון על ידי שיחי. רשי כותב, יש לו שני פירושים בשיחי, יתדות קטנות של עץ, כמו מסמרים של עץ שמחברים, ויש אומרים תופר שתי תפירות באמצעו ושתיים בראשו ושתיים בעקבו. זה הסבר אחר למילה שיחי. רב יהודה אומר אף לא מנעל לבן. תניה, רב יהודה מתיר בשחור ואוסר בלבן, מפני שצריך ביצת הגיר. החומר הזה ישחיר את הנעל, ואם הוא לבן אז אנשים לא לובשים אותו עדיין, הוא חסר את הטיפול הזה, את השלב הזה של הייצור, וכמובן לא עושים את זה ביום טוב. רבי יוסי אוסר בשחור מפני שצריך לצח צחו. אז במבט ראשון על, על המקור הזה, רבי יהודה הוא מתיר לשלוח נעליים שחורות, ורבי יוסי אוסר, ואומר את הגמרא ולא פליגי, אין מחלוקת, מור כי אתרי ומור כי אתרי, כל אחד לפי המיקום שלו, מקומו. באתרי דמור, במקום של רבי יהודה, בישרה לתחת. כשאנחנו מדברים על אור, יש השכבה שהיא, כשהאור נמצא על הבהמה, שהשכבה התחתונה הוא נקרא הבשר, חלק העליון ששם משם צומח השערות. אז במקום של רבי יהודה בישרה לתחת, ולכן אין צריך לצח צחור. ובאתרי דמור, מקום של רבי יוסי, בישרה ליעיל. עכשיו אנחנו נסתכל ברשי, בדיבור המתחיל, באתרי רבי יהודה בישרה לתחת לפנים, הלכך אין צריך לצח צחור. יש גם רשי שכדאי לנו ללמוד ביחד, דיבור המתחיל לצח צחור, רשי למעלה מכאן, הוא אומר להחליק, זה כמו לשפשף, לצחצח, כי למפורש לקמי, שבמקומו היו הופכים מקום בשר מבחוץ ומקום שיער מבפנים, ודרך מקום בשר להיות בו מרתים וקליפות קליפות, ולכן זה מחייב הצחצוח, וזה כמובן לא עושים ביום טוב. וכך היה במקומו של רבי יהודה, שהבישרה ליעיל, היה הופכים אותו למעלה. עד כאן שיעורנו להיום.